הגענו דף נ"ח עמוד א' השורה התשיעית, הגמרא מביאה תנא שנראה כחולק על מה שלמדנו במשנה. השחתינו מר יהודה, מצא מר יהודה את לרב יוסף, לרב שמואל ברד רבא בבר חנה, דאבו קמיא בית חדבי רבא, היו עומדים בפתח בית מדרשו של רבא. אמר להם תניא, כתוב בברייתא, המקדש בפטר חמור, או בתערובת של בשר וחבוב, או וחולין שנשחטו באזרה, רבי שמעון אומר, היא מקודשת. כלומר, רבי שמעון חולק על המשנה, כמו שלמדנו בדף נ"ז, דעת רבי שמעון, בין פטר חמור, בין בשר וחלב מותרים בהנאה, ולכן האישה מתקדשת בו, בהם. חוץ מזה, בנוסף לזה, הברייתא מלמדת שרבי שמעון, אישה מתקדשת גם בחולין שנשחטו באזרה, זה חולק על מה שלמדנו במשנה. ולכן חכמים אומרים, אינה מקודשת. על מלחונים ששחטו באזרה, לדעת רבי שמעון, לאו דאורייתא, לא מהתורה, אם היו אסורים בהנאה מהתורה, האישה לא הייתה מתקדשת בהם. ומינו זה קשה, כתוב רבי שמעון אומר, משנה בתמורה, חולים ששחטו באזרה יישרפו, וכן חיה שנשחטה באזרה תישרף. הרי לרבי שמעון חולים ששחטו באזרה אסורה מהתורה, צריך לשרוף אותה. השתיקו. אז רבי יוסף ורבי שמואל, בנו של רבא בבר חנה, שתקו, לא ידעו לשבת הסתירה. עתו לקמד רבא, באו לפני רבא, הציגו את הקושיה, אמרו לו פלגה, או כי מנחי, כלומר מר יהודה, הוא סתם מאמין אתכם, הוא קנטרן, לא מצאתי מישהו, אבל זה לא באמת קשה. אחר מה יסכין, מה אנחנו עוסקים שרבי שמעון, שאורה רבי שמעון שהאישה מתקדשת, כמובן שנשחטה ונמצאת טריפה, בימת חולים באזרה, נשחטה ונמצאת טריפה, ורבי שמעון אומר לפי טעמו, שנאמר שם נתניה בברייתא, השוחטת הטריפה וכן השוחט ונמצאת טריפה, זה וזה חולים באזרה, רבי שמעון מתיר בענה והחכמים אוסרים. כלומר בהמה שניכר שהיא טריפה, או שוחט בהמה ונמצאת אחר כך שהיא טריפה, ושני המקרים ישחטו חולים באזרה, רבי שמעון מתיר בענה וחכמים אוסרים אותם, במקרה כזה שבשר מותר בענה לרבי שמעון, האישה מתקדשת בו, כמו שאמרנו בברייתא, סתם חולין ששחטו באזרה, רבי שמעון מודה שאסור מהתורה, לכן האישה מתקדשת בו. כלומר, שחיטת בהמה מתירה את הבשר באכילה, בנוסף לכך היא גם מטהרת את הבהמה מידי טומאת נבלה. לפעמים תוביל השחיטה רק למטרה השנייה, אם היא טריפה, אז אי אפשר לאכול, אבל בכל זאת אין פה טומאת נבלה. במקרה זה השחיטה הוציא את הבהמה מידי נבלה, אבל בשר עדיין אסור האכילה. רבי שמעון אומר, שחיטה שאינה ראויה עליו שמה שחיטה, כלומר שחיטה שלא מתירה את הבשר באכילה, לא נחשב שחיטה, נהיין כל חיוב או איסור, אבל זה שחיטה, לכן אמר רבי שמעון שאם שחיטה באזרה, בהמת חולין שהתרפה, זה לא נקרא שחיטת חולין באזרה, כי אין פה בעצם שחיטה. אין, זה לא נקרא שחיטה לפי הלכה, לכן מותר הבשר באכילה. זה לא סותר את זה שמודה רבי שמעון שסתם חולין שישחטו באזרה אסורים מהתורה. עוד עמדו במשנה מחרם וקידש בית בהם מקודשת בנעל, מאיפה אנחנו יודעים שאיסור הנאה שחל על הדברים שנזכו במשנה לא עובר את מה שהתקבל כתשלום, לא עובר אל הכסף, כי אמרנו, אם מחר אותם וקידש בדמיהם, היא מקודשת. אומרת גם, בדגלה הרחמנה, ממה שהתורה גילתה לגבי עבודה כוחרים, לגבי עבודה זרה. והיית חרם כמו, כל שאתה מהיה ממנה, כל מה שאתה גורם שיהיה ממנה, תשלום שהתקבל כתוצאה ממכירת עבודה זרה, הרי הוא כמו, התשלום על עבודה זרה, הרי הוא כמו, אסור בהנאה כמו. מכלל, משמע ששאר האיסורים, כל השאר האיסורים שבתורה, שקיבלו תשלום עבורם, שרו, אותם תשלומים מותרים, ואיסור ענה לא עובר לכסף. אומרת, אדרבה, נהיה לפמינה, אולי נימד מעבודה זרה לכל האיסורים שבתורה. עונה הגמרא, משום דהה והשני איסורים, עבודת כוכבים ושביעית, הם שני כתובים שבאים כאחד, שני כתובים שמלמדים דבר אחד, שאיסור הנאה עובר לתשלום, רק בעבודת כוכבים ושביעית, וכל דבר, כל שני כתובים שבאים כאחד, לא מלמדים למקום אחר. עבודת כוכבים, שמענו שהאיסור עובר לכסף, הדמרן, כמו שאמרנו, והיית חרם כמוהו. שביעית מים, איפה לומדים שביעית, שהיא תופסת דנמיה? כי אמרה התורה, יובל היא קודש תהיה לכם. שביעית נקראת קודש, כמו הקדש. מה קודש איסור תופס את דמיו, גם שביעית תופס את דמיה. אם מה קודש תופס את דמיו, הוא עצמו יוצא לחולין, אז גם שביעית תופס את דמיה ויוצא עצמה לחולין. תמוד לומר, תהיה. ואתה תהיה, מה זה אומר? היא נשארת במצבה, בקדושתה. כיצד? לקח בפירות שביעית בשר. גם קנה בפירות שביעית בשר, אלו ואלו, גם הפירות וגם הבשר מתבערים בשביעית, שניהם נשארים, כלומר, השביעית נשאר בקדושתה. והקדושה גם עוברת לבשר. אם לקח בבשר, תמורת בשר דגים, אז יצא הקדושה מהבשר ונכנסו לדגים. בדגים יין יצאו מהדגים ונכנס ליין. ביין שמן יצא יין ונכנס שמן הקיצה. אחרון אחרון, הדבר האחרון שניתן כתמורה, הוא נתפס בקדושת שביעית, אבל לא האמצעים. אבל פירי הקדושה, פירות השביעית בעצמם, הוא עצמו תמיד נשאר אסור. עומד אומר, טוב, כל זה יפה, אני חל למען דאמר, הם מלמדים. שני כתובים שבאים כאחד לא מלמדים. למען דאמר מלמדים, מהי כלמאמר? עומד אומר, מיעוט אקטיבי. גם מי שאומר מלמדים שני כתיבים שבאים כאחד יכולים ללמד, עדיין יש מיעוטים בשני האיסורים הללו. כתיבה אחת בעניין עבודה זרה כחרם הוא, כתיבת בעניין שביעית יובל היא, היא או הוא זה בשני מקומות, זה מיעוט. היא, כלומר עבודה זרה ושביעית אין, אכן נידונת בחומרה שהאיסור תופס את דמיו, מדי אחרינה כל שאר איסור לא כלול בחומרה הזאת, אז גם יש מיעוט בפסוקים עצמם. משנה נוספת לקראת סוף נ"ח עמוד א', אומרת המשנה, אחרי שלמדנו במשנה הקודמת על דברים שלא מקדשים בהם, עכשיו אומרת המשנה, דברים שאפשר לקדש בהם ויש בהם מהחידוש. המקדש אישה בתרומות או במעשרות או במתנות, מתנות שניתנות לכהן מבהמת חולין, כמו זרוע לחיים וקבע וכו', ובמי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקודשת. דברים האלו נחשבים כממון הבעלים ואפשר לקדש בהם אישה, ונראה זה יותר בגמרא. ואפילו המקדש הוא ישראל, למרות שישראל אסור לאכול בתרומות וכדומה. אומרת הגמרא, אמרו לה, טובת הנאה אינה ממון. כלומר, טובת הנאה, יש לאדם טובת הנאה בתרומות ומעשרות שבידו. מה טובת הנאה שיש לו בתרומות ומעשרות שבידו? יש לו זכות לתת לאיזה כהן שירצה. ולכן יש פה טובת הנאה. השם, הטובת הנאה הזאת בעצם נחשבת ממון. אז אומר, אולה, טובת הנאה לא נחשבת ממון, לא נחשבת ממון לקדש בו את האישה. אז הגמרא מקשה מהמשנה שלנו שלמדנו שאפשר לקדש אישה בתרומות ומעשרות וכולי, הייתי ורבי אבא לאולה מקדש בתרומות ומעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטא ובאפר פרה, הרי זה מקודשת. ואפילו ישראל, הרי נאמר שאף על פי שתרומות ומעשרות ומתנות אלו אין, אף פי שאין לו אלא בהם טובת הנאה, הרי לא יכול לאכול את התרומות מתנות וכולי, יש לו רק טובת הנאה שיכול לתת לאיזה כהן שירצה, בכל זאת נחשב ממונו ויכול לקדש במשה. אז למה אתה אומר טובת הנאה לא נחשב ממון? אמר לאחר בישראל שנפלו לו תבלים בית אבי אמו כהן וכסבר, לדעתו אותנו של המשנה סובר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. מה הכוונה? יש פה מקרה מיוחד. במשנה מדובר בישראל שנפלו לירושת תבלים, כלומר פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, מבית אבי אמו הכהן. סבא שלו היה כהן, לא היו לכהן זה בנים, וירשה ביתו את התבלים, והוריש אותם לבנה, נכדו של הכהן. נכד זהו ישראל, כי מתייחס אחר אבי ולא אחר אמו. ולכן מדובר שינפלו לו בירושה בית אבי אמו כהן, תבלים. וכסבר, טענה שהמשנה סובר, שהישראל הזה, למרות שהוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, לתת אותם לאכילה, הוא לא צריך לתת את התרומות לכהן. למה? כי מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דיים. המתנות שלא הורמו, לא הופרשו, הן נחשבות כאילו הופרשו, כאילו כבר הופרשו, כיוון שכבר התחייבו להפריש אותם ועומדות לכך. לכן בעצם זכה כבר הכהן בזכות הממון של התרומה ליטל אותה לעצמה. מכיוון שאנחנו רואים את המתנות שלא הופרשו, כאילו הופרשו, אז הכהן כבר זכה אותם, וכשירש הנכד את התבלים, ירש מהם גם את הזכות הממון של סבו הכהן, ויכול עכשיו ליטול את התרומה לעצמו, ולמכור אותם לכהנים. כשמקדש ישראל זה, מקדש אישה בהם, יכולה גם היא למוכר לכהנים, בעצם יוצא שהוא נתן לממון גמור, לכן הקידושים תופסים, אבל לא מדובר על טובת הנאה שנחשב ממון, עדיין אפשר להגיד שטובת הנאה לא נחשב ממון. אז בא מיני רבי חייא בר אבין מרב הונא, טובת הנאה ממון או נאה ממון? הוא שאל, אז אמר לי, תינתו, למדנו במשנה, המקדש תרומות ומעשרות, מה אתה לא מי חטאת ואיפה פרה, הרי זו מקודשת, אפילו ישראל, הנה לכאורה טובת הנאה נחשבת ממון. אמר לי, ולאו וקימל, האם לא העמדנו את המשנה בישראל שנפלו לתבלים בית אבי אמו הכהן? אמר לרב הונא רבי חייא בר אבין, הוצעת, הוצעת. מה הכוונה הוצעת? אז יחסיף, התבייש. הוא סבר רבי חייא, הוא אמר, הוא חשב הוצעה, הכוונה מוצע. הוא משמע את הקמלה, הוא התכוון לומר, אתה מוצא משמוע זו, כלומר אתה לא חכם בסוגיה הזאת. אבל מת הרב הונא התכוון לומר, אחי קמין הרב אסי דהוצל קוותך, רצה להגיד הוצאה, הכוונה הוא רצה להגיד הרב אסי, מהעיר הוצל, סובק מותך לפרש כך את המשנה. ככה הוא רוצה להגיד לו, למרות שהוא התבייש והוא התכוון, הוא לא הסביר את עצמו. עומד כבר למעשה לגבי אם טובת הנאה נחשב המון, זה מחלוק את הנאי, נאמר כתנאי. כתוב הברייתא, גונב תבלו של חברו, משלם לו דמי תבלו של חברו. כולל דמי התרומה ומעשר שבו, דבר רבי. רבי אומר, מי שגונב תבל של חברו משלם את כל דמי התבל, כולל התרומה ומעשר, החלק של התרומה ומעשר שהוא צריך להפריש. רבי יוסף בר יהודה אומר לו, הוא לא משלם אלא דמי חולין שבו, כלומר, הוא לא משלם את שווי כל הפירות, אלא רק את שווי הפירות, כאילו אחרי שהפרישו בהם תרומות ומעשרות, והם מותרים באכילה. את דמי התרומה ומעשר לא צריך לשלם, כי הם לא שייכים לבעל הפירות, אז הוא לא יכול לתבוע אותם. ואם גם הכהן יבוא לתבוע את דמי התרומה, הוא יכול להגיד לו לדחות אותו ולומר ל לא לך את ננקים לו כהן אחר, תן את זה לכהן אחר וכדומה, לא צריך לתת דווקא לך. לכן לא צריך לשלם את דמי תרומות ומעשרות. האם לא נחלקו בדיוק בזה, מה אלה הבאה? כמפלגה, אמר סבר, טובת הנאה ממון. רבי שחייב לשלם את כמו לדעת תבל, הוא אומר טובת הנאה ממון. לכן יש לבעל התבל זכות ממוני בתרומות ומעשרות, כי הוא יכול לתת לאיזה כהן שירצה. לכן הגנב חייב לשלם את כל דמי התבל. ומר רבי דו, רבי יוסי בר יהודה אומר, טובת הנאה לא נחשב ממון. אין לו זכות ממון לבעל התבל בתרומה המעשר, ולכן משלם לו רק, כאילו הופרש מזה תרומת המעשר, הגנב משלם לו בלי התרומות ומעשרות. אומרת מה לא, היא לא צריך להגיד שדווקא נחזקו עם טובת הנאה ממון או לא, וכולם לטובת הנאה עניין ממון, אפשר להגיד שכולם מסכימים שטובת הנאה לא נחשבת ממון. ואגב לא צריך לשלם עבור הפירות של הבעלים, אלא מה, אחר בתבלים שנפלו לו בבית אבי אמו הסכינן. כמו שאמרנו, בית אבי אמו הכהן. ובמתנות שלא אומרו כמי שאומרו דמיין כמפלגי. כלומר מדובר מקרה בברייתא, כמו שפרשנו את המשנה, שנבר לישראל שקיבל בירושה מסבו זבו הכהן תבלים, ונחלקו בדיוק בדין הזה, האם מתנות שלא הורמו, שלא הופרשו, נחשבים כאילו הופרשו או לא. מר סבר רבי אומר, כי מישהו הורמו דמיין, כאילו כבר הורשו וכבר זכה במקוהן, לכן יש לנכד הישראל כבר זכות ממונית בזה, לא מדובר על טובת הנאה, באמת זה נחשב שלא, כי כבר כאילו הורמו כבר בימי הכהן, הסבא הכהן. אבל מר יהודה סבר, מתנות שלא הורמו, לאו כי מישהו הורמו דמיין, לא זכה בהם הכהן בעצם, וצריך היורש לתת אותם לכהן, ויש בו רק טובת הנאה, וטובת הנאה, כמו שלמדנו, לא נחשבת ממון, ולכן הגנב לא צריך לשלם לו, אלא רק את דמי החולין. והיא בהתאם אפשר להסביר את המחלוקת בצורה אחרת, וכולם כמי שהורמו דמיין, באמת, כאילו הורמו, כאילו מדובר פה על מתנות שלא הורמו, נחשבות שהורמו, אלא מה? טובת הנאה לא נחשב המון, אלא מה מדובר? אחר בשמואל, כמי שנחלקו בדינו של שמואל. אמר שמואל, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. לדעת שמואל, מספיק מדאורייתא להפריש בתרומה גדולה, חיטה אחת. וככה אפילו מפריש גרעין חיטה אחת בעצם עבור כל התבואה, נפטרה בזה התבואה מחיוב הפרשת תרומה. אז מה ראית לשמואל רבי, סובד דינו של שמואל בעצם, לכן הגנב צריך לשלם את הכל, גם לחלק התרומה שבטבל, למה? כי הוא אומר, בא לטבל לגנב, הטבל כולו באמת שלי, כי אני בעצם יכול לפתור את עצמי מהבעיית התרומה או מחיוב התרומה בחיטה אחת, אז אתה צריך לשלם לי על הכל. כך יכול להגיד, בא לטבל. אבל רבי יוסי ברודו, ליטל דשמואל, לא סובק דינו של שמואל, לכן הוא פטור הגנה מתשלום חלק התרומה שבטבל, כי אדם בעצם לא יכול לפתור את עצמו רק בגרעין אחד. ואי בהתאם אפשר להגיד כולם על ליטל דו שמואל, אפשר להגיד כולם אז לא מסכים עם שמואל. ואחר, היינו תאמר דרבי, דקנסו רבנן לגנב. כלומר, אפשר להגיד באמת, כולם מסכימים, לא סוברים את דברו של שמואל, וגם סוברים שטובת הנאה לא נחשב המון, כמו שאמרנו בהסבר הקודם של המחלוקת, כלומר, מעיקר הדין יש לפתור את הגנב מדמי התרומה. כולם היו צריכים להסכים באמת שהגנב לא חייב לשלם את התרומה, אלא מה? למה רבי מחייב לשלם גם את כל הטבל שבו, גם את התרומה? כי יש בו קנס, קנסו חכמים את הגנב שלא תחשב התרומה לגביו, כממון שאינו טובים, נמצא חוטא נשכר. מה יקרה? אם יגידו לא צריך לשלם את התרומות ומעשרות, אז הוא גנב משהו, לא צריך לשלם שום דבר. כי אמרנו, לא צריך לשלם לישראל, כי אין לו בזה, זה לא ממון שלו, ולא צריך לשלם לכהן, כי כהן תמיד יכול להגיע, ניתן לכהן אחר. אני נמצא, כמו שאמרנו, חוטא נשכר, זה ממון שאינו טובים. אז לכן כנסו אותו רבנן לגנב, שכנסו אותו שלא תחשב התרומה לגביו כממון שאינו טובים, והוא צריך לשלם את הכל. ובית אם ההסבר רביעי, תכולם מעיד ליהוד השמואל בית, כולם מסכימים עם שמואל שחיטה אחת פותרת כל הקרי, ומעיקר דין יש לחייב את הגנב בדמי התרומה בכל הטבל, אלא אחר נחלקו, הלב תעמד רבי יוסי ברבי יהודה, תכנסו רבנן לבעל הבית, רבי יוסי ברבי יהודה אומר לא, כנסו חמיד בעל הבית, בעל הטבל, ופטרו את הגנב מלשלם לו דמי התרומה בגלל קנס על הבעל הבית, דלא יבאי לו לשהו לי תליב לי, איך זה יכול שמישהו גנב לך טבל? זה אומר ששהית הטבל, זה אומר שגרמת לטבל להיות בבית יותר מדי זמן. אסור לשלוט טבל בבית, בלי לתקן אותו, בלי להפריש ממנו תרומות ומעשרות, צריך מיד להפריש תרומות ומעשרות מטבל. אז לכן כנסו רבנן לבעל הבית, לבעל הטבל, פטרו את הגנב מלשלם לו דמי התרומה, למרות שלכאורה מעיקר הדין צריך לשלם לו. עכשיו הגמרא עובד לדון מה שלמדנו במשנה שאפשר לקדש במי חטאת באפר חטאת, והגמרא מקשה זו משנה אחרת, נען כתוב המקדש בתרומות ומעשרות ומתנות במי חטאת ובאפר פרה, הרי זה מקודש, ואף על פי שהוא ישראל, זה המשנה שלנו, ורמינו, כתוב משנה במסכת בכורות, המתל שכר לדון, דינה בטלים, מי שנותן שכר על דין, שהוא צריך לעשות דין, הוא דיין, אסור ליטול עבור הוראה ולימוד תורה, ודרשו חז"ל גם, כמו שהצטווה משה רבנו למד בחינם, גם עם ישראל, גם תלמידי חכמים, נצטוו למד בחינם, והוא הדין שאר המצוות התורה, שעשו אותם בשכר, לכן מי שבעצם נותן שכר לדון, דיני תורה, דינה בטלים, או אם להעיד עדותו בטלה, או להזות מחטאת על מי שנטמא באמת, או לקדש מחטאת על ידי נתינת אפר הפרה בהם, מימיו נחשב ממערה, מים שרוחים, פסולים להזעה. לאפור האפר שקידש בו את המים, נחשב כאפר מקלה, סתם אפר שקלוי מאש. למה? כי הוא עבר לדברי התורה ונטל שכר על עשיית המצווה. לכן קצו אותו חכמים שלא היו עם מעשיו. עכשיו למדנו מהמשנה הזאת שאי אפשר ליטול שכר עבור הזעה וקידוש מי חטאת. סותר מה שלמדנו במשנה שאפשר לקדש אישה במי חטאת ואפר חטאת. אם לא יכולתי ליטול שכר להם, איך הוא יכול לקדש בהם אישה? אמר רבי אלוקה שכאן בשכר הבאה ובמילוי, זה מדובר. וכאן בשכר הזה וקידוש מדובר משהו אחר. במשנתנו מדובר בשכר הבאה של האפר עם הכל מקום ושכר אובו ושכר עבור מילוי המים מן המעיין. מעשים אלו זה לא המצווה עצמה, מעשים אלו יש בהם תרחה, ולא הטילה אותם התורה חובה עליו, אדם לא חייב לתרוח בזה וכו'. התורה לא תהיה חובה על אדם מסוים לתרוח בדברים האלה. לכן רשאי ליטול שכר עבור התרחה הזאת ובכך לקדש את האישה. ומדובר במשנה שתורח התורח עבור האישה באהבת האפר ומילוי המים מקדש אותה עבור שכר תרחה זו, זו הכוונה. כי הוא יכול ליטול שכר על הטרחה הזאת. אבל במשנה בכל מדובר על שכר הזעה של המים על טמא. שם זה כבר לא קשור לטרחה, זה עצם פעולת ההזעה, זה קיום המצווה. או קידוש המים בעבר, מעשים אלו הם בהם תורח. לא נותן לשכר אלא עבור עשיית המצווה, כי משפטה, והתורה אסרה לתת לו שכר על זה. ואכן ככה מדויק גם די קנה מדקטני אחא, כתוב במי חטאת ובאפר פרה, במשנה שאצלנו כתוב במי חטאת ובאפר פרה, משהו עדיין כל אחד בפני עצמו לא מעורבים, לא שייך במעזה וקידוש עדיין, לכן אפשר לקדש בהם אישה. ושם במשנה בבחורות כתוב, להזות ולקדש, פעולות אלה שאסור ליטול עליהם שכר. אכן אומרת ממש מאמינה, ואין פה בעצם הבדל בין המשניות. כלומר בעצם זה שני דברים שונים שהמשניות מדברים עליהם, ואין פה סתירה בין המשניות. הדרן הלך האיש מקדש, בזה סוף פרק שני, הגענו לסוף נ"ח עמוד ב', נראה תחילת פרק שלישי, בעזרת השם, פעם הבאה. חזק וברוך.